ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוכת דף חף ת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. אנחנו מתחילים היום 14 שורות מלמעלה. אנחנו לפני שנתקדם בגמרא לנושא שהתחלנו פעם שעבר, הוספנו בשוליים תחת הכותרת נושא ירד גשמים ויצא מן הסוכה לאכול לישון. הגמרא, תנו רבנן, היה אוכל בסוכה וירדו גשמים וירד, כלומר והוא ירד מן הסוכה. רש"י ממול וירדו גשמים וירד מן הסוכה לגמור סעודתו בבית, וכשישב לו פסקו גשמים, אין מטריחים אותו להפסיק ולעלות עד שיגמור. נמשיך בגמרא. אין מטריחים אותו אחרי שהוא ירד מן הסוכה, אין מטריחים אותו לעלות עד שיגמור סעודתו. היה ישן בסוכה וירדו שמים וירד, אין מטריחים אותו לעלות עד שיעור. איבא אלו, הגמרא רוצה לברר מילה האחרונה שיעור, איך בדיוק יש להבין אותו. עד שיעור, כלומר יתעורר משינתו, או עד שיעור, לשון אור יום. רש"י, איבא אלוהו עד שיעור, עד שיעלו עמוד השחר, או עד שיעור משינתו. האם הקיץ, אפילו היה בחצי הלילה, יקום משינתו ויעלה וישן בסוכה. אז איך להבין את הדברים? הגמרא, תשמע, עד שיעור ויעלה עמוד השחר. שורת הגמרא, תרתי, ורש"י כאן מסביר, תשמע עד שיעור ויעלה עמוד השחר, ועל כוכך עד שיעור הוא דתניה בא דאי לא כן. לפי ההוכחה הזאת, וזו הסיבה שאנחנו לומדים את רש"י, למרות שכתוב אצלנו בגמרא עם א' עד שיעור ויעלה על משחה, רש"י מסביר שזה על כוכך צריך להיות לפחות ההבנה של הדבר עד שיעור עם עין. דאי לא כן, אלא תגיד לשון אור ממש, מאי ויעלה עמוד השחר. תרתי בתמיה, שני דברים אלו הן סותרים זה את זה. שיעור עם א' משמע שהאיר לו המזרח, ועלה עמוד השחר משמע קודם לכן. אז הגמרא עצמה מתקנת, וזה מה שכבר ראינו ברש"י. נחזור לגמרא, אלא אמה, כדי שלא יהיה סתירה, תבינו עד שיעור ויעלה עמוד השחר. מה זה אומר למעשה? אז רש"י כותב, אלא על כוכך שיעור קטני, והכי כמר, עד שיעור שאדם מתעורר, מי שיעלה עמוד השחר. צריכים את שני התנאים האלו, שיתעורר, ורק אם מדובר אחרי שעלה עמוד השחר. להפוק אם הקיץ משינתו בלילה, אין מטריחים. ואם עלה עמוד השחר, ולא ניער, אין מקיצים אותו. אז שוב פעם, למסקנה, להבנת הגמרא, מתי אדם שירד מן הסוכה בגלל הגשמים והלך לישון ביתו, שמתי ניתן להחזיר אותו לסוכה? אם הוא מתעורר מעצמו אחר שעלה עמוד השחר. אבל אם הוא מתעורר באמצע הלילה, לא מטריחים אותו. ואם עלה עמוד השחר, הוא עדיין ישן, לא מקיצים אותו. המשך הגמרא, משל למד ודומה, ראינו במשנה, בעניין ירידת הגשמים, אז יש משל שהמשנה הביאה, דהיינו עבד שמזג כוס לרבו ושפך על פניו. היא באה אלו, מי שפך למי? תשמע דתניא, שפך לו רבו קיתון על פניו ואמר לו אי אפשי בשימושך. רשי מרחיב, ואנחנו נלמד את רשי ביחד, מה היה ההתלבטות בשאלה מי שפך למי. אז הגמרא מתרצת שמדובר פה על האדון שפך על פניו של העבד, אבל שלב מוקדם יותר, מה היה ההתלבטות? רשי, מי שפך למי? עבד לרבו, והכי כמר, משל לעבד שהיה עושה לרבו עבדות שאינו עובדו כהוגן. כך בידוע שאין ישראל עובדין כשורה. זה צד אחד. דהיינו, מה זה עבד שפך לרבו? זה ביטוי לומר שהעבד לא משרת את רבו כהוגן. והנמשל הוא שאין ישראל מקיימים את המצווה כשורה. או דרמה ממשיך רשי, הכי כמר, ושפך לו רבו קיתון על פניו, לומר, צא מלפניי, כך האדון מתייחס לעבד, די אפשי בשימושך. וירידת גשמים היא שפיכת קיתון, ומכל מקום סימן כללה הוא, ומי הוא פירושה דמנעים מביילן, שפיכת הקיתון, מי היא? ישיבת הסוכה, דהיינו העבד אינו משמש כשורה, זה מה שראינו בצד הראשון, שהשפיכה הוא מצד האי שירות כשורה מצד העבד, או ירידת גשמים שהאדון אומר, אני לא, אי אפשי בשימושך, אני לא מקבל את השירות שלך. אנחנו הסקנו שבאמת השפיכה הוא מצד ירידת הגשמים, שהקדוש ברוך הוא מראה שהוא, הקדוש ברוך הוא לא מרוצה מהשימוש, השירות שהעבד מספק. אנחנו נחזור לגמרא ונתייחס גם למבנה. קודם כל אתם רואים פה מקור תנאי ארוך וממשיך עד שורה שנייה בעמוד ב'. אנחנו כתבנו בשלן תחת הכותרת נושא ליקוי אורות, 1. חמה, 2. לבנה. והמעוין שאתם רואים תחילתן של ברייתות בנושא הנה, אנחנו עשינו מסגרת אחת גדולה שמכילה כמה ברייתות במקום למסגר כל ברייתה בנפרד, ואפשר לראות התחלה של כל אחד דרך המעוינים. אני גם רוצה להקדים ולומר, נקרא איזה סוג של הסתייגות או מודעה, שאנחנו עומדים ללמוד דברים שהפירוש נקרא זה האמיתי או הפנימי הוא בספרים המעמיקים יותר בנושאים, נקרא לזה נסתר, תורת הנסתר, תורת הקבלה. ואנחנו כדרכנו במפת התלמוד לא מתיימרים לטפל בזה, להגיש את הפירוש על פי עומק הדברים, אנחנו נסתפק בפירוש המילולי, אבל כל אחד יבין שיש כאן דברים עמוקים הרבה יותר. תנו רבנן, בזמן שהחמה לוקה, ברש"י לקראת סוף השורות הקצות בזמן שחמה לא קו וכלה, משום דאיילי אחה בסימני כללה נקד להם, כל אחד ישאל מה זה עושה פה. אז בגלל שהזכרנו סימן כללה ש, שבמשנה ירידת הקשמים באמצע קיום מצוות סוכה, אז זה, זה החיבור לכאן. אז הגמרא אומרת, תנו רבנן, בזמן שחמה אלוקה, סימן רע לכל בעי, לכל העולם כולו. משל, למה הדבר דומה? למלך בצר אדם שעשה סודה לעבדיו, הניח פנס לפניהם, כעס עליהם ואמר לעבדו, טול פנס מתנהם בכל שירם וחושך. תניה, רבי מאיר אומר, כל זמן שמאורות לוקין סימן רע, לשונאיהם של ישראל, זה לשון סגי נהור, סימן רע לישראל בעצם, מפני שמלומדים במכותיהן. משל, סופר שבא לבית הספר, סופר הוא מלמד תינוקות, אז הוא בא לבית הספר, הוא רצועה בידו. מי דואג? מי שרגיל ללקוט בכל יום ויום, הוא דואג. מבין אומות העולם, איזו אומה תמיד מקבל מכות? עם ישראל. ולכן אם אפילו רבי מאיר פה, אם יש ליקוי אורות, זה סימן רע לישראל. תנו רבנן, ממשיך הגמרא, בזמן שהחמה לוקה סימן רע לעובדי כוכבים, לבנה לוקה סימן רע לשונאים של ישראל, לשון סגי נהור, מפני שישראל מונים ללבנה ועובדי כוכבים לחמה. הלוח שנה של היהודים הוא מבוסס על הירח, ועובדי כוכבים קובעים לוח שנה שלהם לפי מלאך השמש. לוקה במזרח סימן רע ליושבי מזרח, במערב סימן רע ליושבי מערב, באמצע רכה סימן רע לכל העולם כולו. פניו דומים לדם, כאן יש התייחסות לצבע השמש, אז חרב בא לעולם, לסק חיצי רעב באים לעולם. רש"י כותב, לסק עשוי מנוצה של עזים, מהשרות של עז, והוא דומה לשחור. חיצי רעב משחירים פנים. אנחנו יודעים שרעב מביא לידי כך של שינוי צבע האור. הגמרא ממשיכה לזו ולזו, אם שני הצבעים מופיעים, חרב וחיצי רעב באים לעולם. לקה בכניסתו, כניסתו של השמש היא השקיעה, פוענות שוהה לבוא, ביציאתו ממהרת לבוא, ויש שם חילוף הדברים. ואין לך כל אומה ואומנה שלוקה, שאין אלוהיה לוקה אימה, שנאמר, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים. ובזמן שישראל עושים לצנות של מקום, אין מתגרים מכל אלו, שנאמר, כמו אמר השם, אל דרך הגויים אל תלמדו, מאותות השמיים אל תחתו, כי יחתו הגויים מהמה. הדיוק הוא, עובדי כוכבים יחתו, הם יכולים לפחד, ואין ישראל יחתו. תנו רבנן, בשביל ארבעה דברים, חמה לוקה. על אב בית דין שמת ואינו נספד כהלכה, ועל נערה מורסה שצעקה בעיר ואין מושיע לה, כאילו צעקה מפני האונס שהיא עומדת לחוות, ועל משכב זכור, ועל שני אחים שנשפך דמן כאחד. ובשביל ארבעה דברים מאורות לוקין, על כותבי פלסטר, כותבים שקר, ועל מעידי עדות שקר, ועל מגדלי בהמה דקה בארץ ישראל. זה דבר שגזרו שלא לעשות, בגלל שהם, זה קשה להשתלט עליהם. רש"י כותב שלוש שעות מהסוף, מחריבים את הארץ, שהם יכולים לשומרם מלראות בשדה חבריהם. ומה עוד סיבה? ליקוי אורות, ועל קוצצי אילנות טובות. רשי כותב, ואפילו הן שלהן, שמשחיתים הן, ונראים כבועטים בקדוש ברוך הוא ובברכתו, שמשפיע טובו. חזרה לגמרא, ובשביל ארבע דברים נכסי בעלי בתים נמסרים למלכות. על משאי שטרות פורים, משאירים שטרות שמלווה הלווה כסף, קיבל את התשלום בחזרה, את ההלווה בחזרה, והוא משאיר את השטר למרות שהוא פרוע. מה הוא מתכוון לעשות עם זה? לחזור ולגבות עוד פעם. אז זה סיבה שדווקא בעלי בתים כאילו הם נכסיהם נמסרים למלכות. ומה עוד? ועל מלווי בריבית. רשי כותב, ועל מלווי בריבית שמלווין בעלי בתים לישראל בריבית. אנחנו נמשיך לעמוד ב', ועל שהיה סיפק בידם למחות ולא מיחו. יש אנשים שהם בעלי הון, דבריהם נשמעים, ועל בעלי בתים כאלו שיכלו למחות ביד עוברי עבירה, להחזיר אותם למוטב, והם שתקו, אז נכסים מהמחות. והדבר הרביעי והאחרון, ועל שפוסקים צדקה ברבי ואינן נותנים. רשי כותב, ועל שפוסקים בעלי בתים הללו צדקה ברבים שיתנו לעניים ולא נותנים. הגמרא ממשיכה מרב, בשביל ארבע דברים נכסי בעלי בתים יוצאים לטמיון. על כובשי שכר שכיר ועל עושקי שכר שכיר. מה ההבדל ביניהם? כובש הוא דוחה, מדחה את העובד. תלך, תשוב מחר. עושק זה לגמרי, גוזל שכרו. מספר 3. ממשיך הגמרא, ועל שפורקין עול מעל צוואריהם ונותנים על חבריהם. תמיד אנשים כאלו הם בורחים ממטלות ומעבירים את המטלות אלו על אחרים. ועל גסות הרוח. רשי כותב שמתגאים ומסתרים על אחיהם בשביל עושרן. ואומרת הגמרא, וגסות הרוח כנגד כולם, אבל בענבים כתיב, וענבים יורשו ארץ והתענגו על רוב שלום. ובכך זכינו לסיים בסייעת הדשמיה פרק שני של מסכת סוכה, וכעת אנחנו ממשיכים לפרק השלישי, פרק לולב הגזול. אנחנו פותחים בדיני לולב. לולב הגזול, אומרת המשנה, והיבש פסול, ושל עשירה ושל עיר הנידחת. עשירה זה עץ שעובדים אותו כעבוד הזרה, אז אם לקחו לולב מעץ עשירה, עץ דקל נגיד שעבדו אותו, ושל לולב מעיר הנידחת, פסול. אנחנו ממליצים, כבר התחלנו להמליץ מתחילת המסכת, להשתמש בספר פירוש חי, ספר ציורים. יכול להיות שיש עוד ספרים טובים ומאירים. אנחנו מציינים את הספר הזה, פירוש חי, והמספרים שנגיד הם לפי המספר ציור בספר הזה. מספר ציור 423. נקטם ראשו של הלולב. רשי כותב, הוא פסום. למה? דלא הווה הדר. זה פגיעה בהידור של הלולב. ציור 435, נפרצו עליו, עליו העלים שלו, פסול. מה זה נפרצו עליו? העלים של הלולב התנתקו מהשדרה ואינם מחוברים, אלא אם אגדת אותם עם עם, עם חומר שניתן לאגוד בו את הלולב. אז זה נפרצו עליו, זה שוב פעם, זה התנתקות העלים מן השדרה. נפרדו עליו 442 כאשר זה נפרדו, הם עדיין מחוברים, רק מלמעלה הם, הם נפרדים, מתפצלים או נפרדים, אבל שוב פעם, מלמטה הם מחוברים לשדרת, לשדרה של הלולב. אז זה כשר. רבי יהודה אומר, יגדנו מלמעלה. רבי יהודה, הדין שלו מובא בציור 443. רש"י כותב, יגדנו מלמעלה, אם נפרדו, ערלב, יגדם שהוא עולים עם השדרה כשאר לולבים. המשך המשנה, וזה דורש ציור 444, ציני הר, הר ברזל, כשרות. הגמרא תפרש מה זה. לולב שיש בו שלושה טפחים, כדי לנענע בו כשר. כאן מדובר על אורך או גובה הלולב, זה בעצם סך הכל ארבעה טפחים, שלושה פלוס טפח אחד ש, שהבן אדם מחזיק בו בידו כדי לנענע אותו, והנענועים הם חלק מקיום המצווה, ורש"י מציין את המקור לזה. כעת אנחנו ממשיכים לתוכן הגמרא, אבל לפני כן נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא/מבנה. נציין שבשורות הבאות אנחנו נראה משולש, והמשולשים יופיעו במהלך הגמרא עד דף למד עמוד א' בשני כיוונים. הם מייצגים שתי דעות בלולב הגזול ביום טוב שני. יום טוב שני, כלומר אחרי יום הראשון. וגם ביום הראשון כתוב בתורה, לקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וכולי, ארבעת המינים. מודגש בפסוק הזה לכם, ומכאן לומדים משלכם, צריך להיות הלולב שלך. מה לא בסדר, מה לא כשר? למשל לולב הגזול או לולב השאול. זה לגבי יום הראשון. מה לגבי יום טוב שני, המשך החג? יש מצווה מדרבנן מחוץ לבית המקדש ליטול לולב כל שבעה. והגמרא מתייחסת לאותם ימים אחרי יום הראשון. אומרת הגמרא, וגם בהמשנה שכתוב בו לולב הגזוב היבש וכולי, כפסיק ותני. המשנה מלמדת בלי הגבלה, כאילו חד משמעי, שהלולב הגזול הוא פסול לושנה ביום טוב ראשון, שחיוב הלולב היא מדורייתא, ולושנה ביום טוב שני, שחיובו מדרבנן. בשלמה, אני יכול להבין פסול ביום טוב שני יבש, הדר בעינן ולקה. אנחנו מצפים שגם אם זה מדין דרבנן, יש ציפייה שתקיים את המצווה בהידורו. רש"י, בשלמה הדר, פסום בדרבנן נמי כמה דמצווה. הוא, משום זכר למקדש, דיינו, מעבר ליום ראשון, שאר הימים שאנחנו לוקחים את הלולב, זה זכר לבית המקדש ששמה, היה לולב מדורייתא כל שבעה. אז אנחנו עושים לולב, מתקיימים מצוות לולב שער ימי סוכות זכר למקדש, אז בעינן הידור מצווה. הנושא של הידור מצווה, רש"י ציין את זה על המשנה יבש, אנחנו נקרא את הרש"י ביחד, למעלה במשנה יבש, דבעינן מצווה מהודרת, דכתיב וענווהו, זה כלי וענווהו, לשון נאה. אז זה מובן לנו, למה המשנה אומרת גם בכל יומות הסוכות, לולב היבש פסול. נחזור לגמרא. אלא גזול, בשלמה יום טוב ראשון, גזול הוא פסול דכתיב, לכם, ולומדים מזה משלכם, לקחתם לכם ביום הראשון, אלא ביום טוב שני, עמי לא, למה לא יוצאים בלולב הגזול? אני יודע שזה קצת צורם לאוזניים, אבל יש כאן שני דברים, יש את האמצעי, ויש את השורה התחתונה, האם הוא יוצא או לא. זו שאלת הגמרא. למה ביום טוב שני, שאז אין הקפדה שיש שלכם, אז למה לא יוצאים בלולב הגזול? אנחנו, לפני שנתקדם, נתייחס למה שהוספנו בשוליים, תחת הכותרת מבנה. אנחנו מציינים זה המשך. הסוגיה דנה בקשרות לולב הגזול ביום טוב שני, ומביאה דעות חולקות לשים לב לכיוון המשולשים. השפיץ למעלה לא יוצא דהווה מצווה הבאה בעבירה. הפוך, מתוך שיוצא בשאול, לולב שאול, כי אין דין של לכם בהמשך החג, אז כמו שבשאול אתה יוצא, יוצא בגזול. הדעה הזאת לא מתחשבת או מדגישה מצווה בעבירה. לפי הדעה הראשונה, עצם זה שהאמצעי הייתה בגזל, אז זה מספיק לפסול, כלומר אתה לא מקיים את המצווה. הפס הכפול שאתם רואים בשוליים, שני מימרות שמביא רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יוחאי. אחד, מצווה הבאה בעבירה. שתיים, משל להסביר למה קורבן גזול פסול. הגמרא, שאלנו למה לולב הגזול ביום טוב שני פסול, מאחר שהמשנה לא הגבילה את הפסול ליום הראשון בלבד, משמע שלולב הגזול בשאר ימות הסוכות פסול, למרות שאין מצווה שיהיה שלכם. אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי. הגמרא ממשיכה לדף למד. משום דהב אלי מצווה הבאה בעבירה, שנאמר רש"י בשורה ראשונה, שנאמר והבאתם גזול, דאשכחן קרא דאוסיר להביא מצווה בעבירה. ובכך אנחנו מבינים שהוא פשוט לא יוצא, לא שמדובר בדבר מגונה אבל אתה יוצא, לא, אתה לא יוצא. תוספות בשורה רביעית הוא מציין, דאף אגב דקרא גבי קורבן כתיב, הוא הדין בכל מצוות דהווה דאורייתא. אנחנו נחזור לגמרא, שנאמר שורה שנייה מראש העמוד, והבאתם גזול ואת הפיסח ואת החולה, והמשך הפסוק, הארצה אותה לידכם אמר השם. גזול שמוזכר בפסוק דומיה דפיסח, שגם מוזכר על ידו. מה פיסח? לטלי תקנת, פגיעה, זה מום קבוע, זה פגיעה בשלמות הקורבן, הוא נפגע וזה נקרא מום. אף גזול לטלי תקנת, לא שנה לפני יאוש ולא שנה לאחר יאוש. בשלמה לפני יאוש הגזול הפסול, כאן אנחנו נוגעים בסוגיות ארוכות ומורכבות, במיוחד במסכת בבא קמא, בעניין גזל וקניין. האם אחרי שאדם גוזל משהו זה נחשב שלא, לגבי עוד הרבה השלכות, האחריות על הדבר וכולי, או בגזל גרידה זה לא נחשב נקנה לו, וצריך עוד שלב או עוד התרחשות כדי שהגזל יחשב שלו. אני מדגיש פעם אחר פעם, אנחנו לא מדברים על דבר המותר לעשות, רק אנחנו מסתכלים על הגדרות הלכתיות, האם זה נחשב שלא או לא, או לא. עם הרבה נפקמינות, ולא כאן המקום להרחיב. אז אנחנו חוזרים לגמרא, ואנחנו מבינים שבשלמה לפני יאוש, שגזול פסול, אדם כי יקריב מכם, אמר רחמנה, ולאו דידי הוא. בגזל גרידה זה לא הופך להיות שלך, והתורה מצווה שהקורבן שיביא אדם הוא יהיה מכם, משלכם. אלא לאחר יאוש, הקניה בייאוש. אם הבעלים מתייאשים מלקבל את חפצם בחזרה, אז זה הופך להיות של הגזלן. למה אם כן הגזול פסול? אגב, כשאנחנו אומרים זה נהיה שלו, זה לא פותר את הגזלן מלפצות את הנגזל בהמשך, אבל יכול לפצות אותו בכסף, בשווה כסף, לאו דווקא על ידי החסרת החפץ ממש. אז אם מדובר בבהמה שהוא גזל, ושמענו את הבעלים מתייאשים, למה הגזלן הזה בכל זאת לא יכול להקריב אותו? רש"י אומר, אף הגזול בשורה שלישית יפין אמינא דאין לו תקנה, כמו הפיסח אין לו תקנה, גם הגזול אין לו תקנה לאחר זמן, שאומרים לו אין לו תקנה, כאילו להקריב אותו לקורבן, ואפילו בייאוש לשמין עלי למראה לאדון, לבעלים, תמייש ומהווי לי לחסון כיס. ואף אגב לעניין מקני, כאילו קניין, אמינא בבא קמא דקני לי בייאוש והבי דידי, זה נחשב שלא, ואפילו אחי עקובי למזבח לא. אז אנחנו רוצים לדעת למה. אז הגמרא עונה, אלא לאו משום דהבי לי מצווה הבאה בעבירה, ולכן האמצעי הוא גם חשוב. האמצעי, דהיינו גזל, זהו, זה פוסל את הבהמה, את הלולב, מלהיות קשר לקיום המצווה, לא קשר להקריב אותו כקורבן. ואמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון יוחאי, מהי דכתיב? כי אני השם אוהב משפט, שונא גזל בעולה. משל, וכאן המשל הוא לוקח אותנו כמה שורות, ואחר ככה נמשל. אנחנו סימנו את הכל בהתאם. משל למלך בסוף אדם, שהיה עובר על בית המכס. אמר לעבדיו, תנו מכס למוכסים, אלו שגובים את המכס, את המיסים. אמרו לו, ולא כל המכס כולו שלך, הוא אתה המלך. אמר להם, ממני ילמדו כל עוברי דרכים, ולא יבריחו עצמן מן המכס. אם רואים שהמלך משלם את המכס, אז הם ודאי לא יכולים לתרץ למה לא לשלם את המכס. אף הקדוש ברוך הוא אמר, אני השם, שונא גזל בעולה, ממני ילמדו בניי ויביחו עצמן מן הגזל. היסוד פה, שהקול של הקדוש ברוך הוא, זה משנה אם א' מביא או אם, אדם אחד מביא, אדם שני מביא, הכל של הקדוש ברוך הוא. אבל יש כאן מסר שהקדוש ברוך הוא מעביר, אל תביאו לי דבר הגזול. רש"י כותב, אנחנו כתבנו את זה ברש"י, ואף על פי שהקול שלי ואף מתחילה שלי הייתה, בכל זאת הקדוש ברוך אומר, אני לא רוצה שיביאו לי דבר שבא מן הגזל. ממשיך הגמרא, איתמר נמי. עכשיו רשי כותב, איתמר נמי דתאמה דמניתים בגזול ביום טוב שני משום מצווה באבא ורא. אז על זה אנחנו אומרים, איתמר נמי, אמר רבי עמי, יבש פסול משאין הדר, גזול פסול מפני דאבילי מצווה באבא ורא. עד עכשיו ראינו משולשים עם השפיץ למעלה, ופליגה דרבי יצחק, תשימו לב, השפיץ מתפך פה, המשולש מתפך, שפיץ למטה, דאמר רבי יצחק ברחמני, ומשמו לא שנו שגזול פסול אלא ביום טוב ראשון, כי אז יש חיסרון בשלכם, זה לא שלך, זה גזול. אבל ביום טוב שני, מתוך שיוצא בשאול, יוצא נמי בגזול. מטיב רב נחמן בר יצחק, הוא רב נחמן מקשה על רב יצחק, שאלה ארוכה, סימנו אותו בהתאם. לולב הגזול והיבש פסול, זה מה שכתוב במשנה. אפשר לדייק, השאול כשר, זה לא מוזכר בין הפסולים פה. אז לפי משנתנו, לפי הדיוק מהמשנה לבינתיים, שאול כשר. אימת, מתי לולב שאולה כשרה? אי לימה ביום טוב ראשון. זה לא נכון, הכתיב לכם, שלכם, והי לעבדי דהו שאול. לולב ביום טוב שני. אז המשנה שלנו מדברת על שאר ימי סוכת. וקטני גזול פסול. עכשיו מה רב יצחק בר נחמני אמר לגבי יום טוב שני? גזול כשר. המשנה לא כמותו. הגמרא עונה לעולם ביום טוב ראשון. המשנה שלנו כן מדברת על היום הראשון. אז אבל מה עם הדיוק? אז הגמרא אומרת, אל תדייקו, לא לדייק השאול כשר, אלא ההפך, ולא מבעיה כאמר, לא מבעיה, אני לא צריך לומר שאול דלאב דידהו שאול לא יוצא, שהוא פסול, שאינו שלו, שאלת את זה ממישהו, אבל גזול, גם אנחנו מדברים על יום טוב ראשון. אימא, היה מקום לחשוב, סתם גזילה ייאוש בעלים הוא חדידי דמי. יש דווקא הטבה או צד חיובי לגזול עם מרבה האירוניה. למה? כי ברגע שאדם גוזל משהו, רשי כותב יאוש בעלים הוא שרי בפניו הוא גוזלו מידו ואין כוח להציל. זה הכוונה, סתם זה כרוך בייאוש, זה לא רק גזל, לגם הבעלים מתיישים ממנו. וזה כאילו זה שלך, כמה שמלן, המשנה אומרת שגם בגזול הוא לא יוצא ביותר ראשון. עד ששומעים, רשי כותב, עד ששומעים, בדיבור המתחיל, כמה שמלן, עד שמעינן דאייש, עד ששומעים, הבעלים מתבטאים בייאושם, לא קני לי. הגזלן לא קונה אותו. דמי מאמר, הבעלים אומרים לעצמם, אשתהו דתקיף מיני, עכשיו הוא יתגבר אליי, ומחר תפסין עלי בדינה. אני לא מתייש, אני אגבר עליו מחר בדין, בבית דין. עד כאן שיעורנו להיום.